אז במסכת שבת חוב ג' עומד א', יש בויה בגמורה בני החנוכה, הדלוקו איסה מצווה אוי הנוכו איסה מצווה. לא התבלבלתי, אני יודע שגמרנו כבר את ימי החנוכה, ואני לא מתכוון לומר עוד שיעור שלישי במספר על הסוגיות של חנוכה, ואף על פי כן אנחנו פותחים את השיעור, נקודת ההפלגה שלנו זה בסוגיה של חנוכה. קודם כל, כי חנוכה זה חג שקשה להיפרד ממנו, חג כל כך נפלא, חג שיש בו אור הגנוז, ואנחנו מתפללים שאור הגנוז ימשיך ללוות אותנו. ומלבד זאת, משום שהנושא של השיעור היום הוא נושא כללי, שאומנם אנחנו מפליגים מסוגיה של חנוכה, אבל אנחנו נבקר במקומות רבים, והנושא של השיעור, כפי שהגדרתי אותו בקונטרה, זה היחס שבין דיני המצווה וגדריו לברכוסהו. הנוסח של ברכס המצווה, באיזו מידה זה קשור לדיני המצווה, פרטיה ודקדוקיה. והסוגיה הזו חביב בעיניי, כמו תמיד כשאנחנו לוקחים נושא שאחרונים לא הרחיבו בה, ואנחנו בונים איזה שמהלך ממקורות שונים, זה חביב עליי הסוגיות האלה. וכך אנחנו עוסקים היום ביחס שבין נוסח הברכות לדיני המצווה. אז בשבת חוב ג' עומד א', כאשר חז"ל מסופקים במדלוקו איסה מצווה אינוך המצווה, בסוף הסוגיה מה הראיה? מידה מברכינן להן לקנר של חנוכה ראיה שדלוקו איסה מצווה. מכאן מוכיחים חז"ל שדלוקו איסה מצווה, שהרי בנוסח הברוך אנחנו אומרים אשר קידישונו במצווי סביציבונו להדלק נר של חנוכה. וכך אנחנו מוצאים בדברי הראשונים בכמה מקומות, ואני מביא עוד שתי מקורות מדברי הראשונים שלמדו על דיני המצווה מתוך ברכוסו. במנוחס מבייז יש מחלויקס בנוגע למצווה ציצס עם חויבס גברה או חויבס טלס. דהיינו, האם אדם חייב בציצס רק כאשר הוא לובש את הבגד, וכל עוד הוא לא לובש את הבגד כלי קופסה פטורה מן הציצס, או שמה חויבס טלס? וגם כאשר אתה לא לובש את הבגד, אם יש ברשותך דלת קנפס שראוי ללבישה, שהוא בעצם בגד, אתה חייב להטיל בו ציצס, אפילו שלא בשעס לבישה. זה השיטה של חויבס טלס. להלוך הקיימרון, סימן יוטס, כל אחד זוכר בשולחנו כל החיים, שציצס חויבס גבר. בעל ההלוך הסגדוידס בסימן חוף זיים, בהלכס ציצס מוכיח שלהלוך הקיימרון קמנדו מחויבס גבר, שהרי אנחנו מברכים מה שקדישונו במצוי סצוונו להיסעטף בציצס, הרי שאין אדם חייב אלא כאשר הוא מתעטף. אם תמצא לו אמר שציצס זה חוי וסטלס, אז למה מברכים להיסעטף? הלו אנחנו מקיימים את המצווה בין אם אנחנו מעוטפים ובין לא. כל עוד יש ברשותנו דלת קנפס, אנחנו חייבים מטיל בציצס. הרי חזינן שהלוחס גדולס גם הוא מתוך נוסח הברוכי קובע הלכה, הלכה שנוגעת לאופי המצווה, גדרה והלכותיה. ודברי הלוחס גדולס הובו שלוש פעמים בתויסס בשס, שבס חופי, ערך אנדב בייז ומד בייז, ויבוא מסתפצה לקומד בייז. זה המקור השני, שבו אנחנו רואים שמתוך נוסח הברוכה אפשר לעמוד על גדרי המצווה. מקור שלישי, יבוא מסתפצה לקומד בייז ודברי התויסס, ואנחנו עדיין בהלכס ציצס. התויסס מביאים בשם הרי, הרי מבעלי התויסס, שאין אדם חייב בציצס ואיננו מקיים מצווה ציצס אלא אחרי שהוא כבר לבוש, לא בשעס הלביש. והרי בא ליישב קושה ששואל עם התויסס, למה ביבוא מסתף צדק מבוא בגמור שמי שלובש דל קמפס בלי ציצס זה רק שבל טייסה? וחזל מסבירים, יש כוח ביד חכום המלאקה דובר מנטור בשבל טייסה, ובכוח הזה יכלו לפתור סדין בציצס. חכום הם פטרו בגד פישטון מציצס משום שיש כוח ביד חכומם לקדום יותר בשבל טייסה, הרי שזה מוגדר כשבל טייסה. ומדוע מי שלובש כלאיים כלי בגודים זה מוגדר כקום ועשי? והרי מסביר, משום שבכליים יש איסו בשעס הלבישה, לא ילבש לא יעלה הולך או כסיב בבגד שטנס, ולכן בשעס הלביש יש איסו, מי שלובש עובר בקום ועשי. אבל בציצס אין מצווה אלא אחרי שהוא כבר לבוש, ואז זה כבר שבע על טייסה, משום שבשעת הלבישה הוא עדיין לא חייב בציטס. והטויס ושואלים על הרי, איך אפשר לומר שבשעת הלבישה עדיין אין מצווה, שהרי אנחנו מברכים להסעתיו בציטס, משמע שבשעת העטיפה, בשעת העיטוף, הוא כבר מקיים מצווה ציטס. אז איך אנחנו מיישבים את שיטס הרי? האם נאמר שכל הנחת יסוד בקושס הטויסוס משוללת יסוד בשיטה סרי, והוא סבור שנוסח הברוכה לא קשור לגדר המצווה? לא, זה ודאי לא נכון, משום שפתחנו את השיעור היום בגמור, והרי לא חולק על הגמור. זה הגמור בשבת חוף ג' שמתוך נוסח הברוכה להד לקנה של חנוכה, חזל מכריעים וקובעים שעד לא קויס ומצווה. ואם כן, אין מי שחולק על עצם הנחת היסוד שאנשי כנסת הגדולה בבואם לתקן את ניסוחם של ברכת המצווה דקדקו וקבעו תמיד את נוסח הברוכה בהתאם לגדרי המצווה. ומשום כך אני סבור שצריך ליישב את שיטת הסרי בדרך מאוד פשוטה של הדעת הסרי. אף על פי שחלויס המצווה קיומה וחיובה זה רק אחרי הלבישה, אבל אדם לא יכול להיות לבוש בלתי אם לבש, ואם כן נצטווינו להסעתיו כדי שעל ידי העיתוף נקיים מצווה בהיותנו לבושים, בהיותנו עטופים. הלא זה רגע כממרה, בין הלביש לבין המצווה זה רגע כממרה, ואין דרך להיות לבוש אלא אם כן אנחנו לובשים. אדם לא יכול להיות מעוטף בציצס אלא אם כן הוא מתעטף, ולכן לדע עשרי אין סתירה בנוסח הברוכה לסעתה בציצס לבין ההנחה שהמצווה מתקיימת רק בהיותו לבוש. אז על כל פנים, בשלושה מקורות שונים, שבס חוב ג' א' בגמור, בעל הלוחס גדולס לגבי חויבס מונה חויבס גברה, והרי ובעל הטויסוס ביבוא מסף צדיק, בעיקר קושס הטויסוס על הרי, משלושת המקורות האלה למדנו שמתוך נוסח הברוכה אנחנו יכולים לעמוד על גדרי המצווה, פרטיה ודקדוקיה. עכשיו אני אביא שלוש מקורות למסקנה לכאורה הפוכה, ואני הזדהיתי, זה תרתי דסתרי. שני הדברים האלה לא יכולים לדור במדור אחד, ולכן צורכים, ואנחנו נצטרך לדון בקיצור בשלושת הסוגיות החדשות שאנחנו עומדים בפניהם. שלושה מקורות, מן האחרונים ומן הראשונים, שבהם אנחנו מוצאים חידוש שאדם צריך לא רק לקיים את מצוותיו, אלא גם לקיים את ברכותיו. ויש, שכאשר אנחנו באים לקיים מצווה, צריך להוסיף בה פרטים ולנהוג בו הנהגות שאינן מתחייבות מעצם המצווה, רק כדי לקיים את הברוכה שבירכנו. ולפי ראשון ואחרון האלה, נמצא שהברוכה יכולה להיות שונה מן המצווה, ואנחנו חייבים לקיים את הברכות. ומכיוון שבירכנו בנוסח מסוים, אנחנו צריכים לקיים את נוסח הברוכה שבירכנו, אף על פי שמעשים האלה אינם נגזרים מעצם המצווה. במה הדברים אמורים? משום שהגדרות מופשטות אף פעם אינם ברורות עד אשר נלביש להם אור וגידים ונסוק בעצם ההלכות. אז בסיב סימן חס בשכנו חור חיים, הלכס ציצס, זה המקור השלישי בהלכס ציצס שאנחנו עוסקים בו. סימן חס, סיב בייס, אנחנו מוצאים מחלויקס בבייס יוסף, מחלויקס שמופיע בכמה וכמה מקומות בדברי הראשונים, איך אנחנו מתעטפים בציצס. אנחנו מבחים מה שקדשונו במצוויס וציבונו לסעתם וציצס. אז יש מן הראשונים שסבורים שצריך עטיפס ישמעילים. כל אחד יודע מה זה עטיפס ישמעילים. זה מה שאנחנו עושים כל יום בבוקר, כאשר אדם מברך על הטלס, טלס גודל, הוא מכסה את פניו, הוא לוקח את שתי הציציות מצד ימין ושם על כתף שמאל, עטיפס ישמעילים. יש פולמוס גדול, אבל אנחנו עוסקים בהלכס ציצס היום, ולכן אנחנו לא נרחיב. אני רק מזכיר בהבור ובעלמה, אנשים רבים, כפי שאתם רואים כל יום בבית הכנסת, מתעטפים בטלס ומכסים את הטלס כל פניהם עד לחזה, וכך הם מברכים ומקיימים את המצווה של ציצס. יש להניח שגם ישמעאלים יש להם עיניים בקדמת הפנים, ולא סביר שדרכם היה להתעטף, לטוף את עצמם כמו שעוטפים איזה מתנה שנותנים לחתם ולכלה מכל הצדדים, עטיפה הרמטית, משום איך הם התהלכו ברחוב אם הם לא יכלו לראות. יש ביטוי של הרמב״ם שאני הרבה פעמים משתמש בו, כי הוא ביטוי חד ומדהים, ואחד מאגרותיו כותב הרמב״ם, לאוילום אל ישליך אודום דעתוי אחוירוב, כי הוא עיניים הם לפונים, ולא לאוכוירוב. כותב הרמב״ם, אילו הקודש ברוך היה נותן לנו עיניים כדי שנראה לאן הוליכו אותנו, אז העיניים היו צריכים להיות מאחורי הראש ולא מלפנים. אם הוא נושם את עינינו בקדמת הפנים, מן הסתם העיניים נועדו כדי שנראה לאן אנחנו הולכים, לא לאן הובילו אותנו. אז כותב הרמב״ם, לאוילום אל ישליך אודום דעתוי אחוריו, כי הוא עיניים הם לפונים ולא לאוכר. אז אני חושב שגם לי ישמעאל אם יש עיניים לפונים ולא לאוכר, ולכן יש להניח שהם לא היו נוהגים להתעטף ולחסות את כל הפנים איך הם הלכו. ולכן אני סבור כמו שיש כמה וכמה אחרונים שמאירים, שגם בטיב איזה שמאל הם צריך להשאיר איזשהו פתח בקדמת הפנים, שדרכו אפשר כמו חוסד לפעמים לפחות להסתכל כלפי מטה, אבל לראות החוצה, וזה הטיב איזה שמאל. אבל כל פנים מה בוא יסיים. יש מחלוקת בראשון, המתויסס בערך אינדב בייז ומד בייז, בעל האיתור בהלכס ציטס מביא שזה שיטס הגאוינם ומערך אור זרוע. אלה המקורות, הם סבורים שבציטס צריך הטיפס ישמעאלם כמו שלמדנו הטיפס ישמעאלם לגבי הלכס אביילס בסוף מסכת מועד קודם. הבייס יוסף פוסק שלא כדבריהם, בעל האיתור דוחה את שיטס הגאוינם, וכך פוסק הבייס יוסף. ולכן כתוב בסימן חס בסעיף בייז, סיידר עטיפוסוי. איך סיידר העטיפה בציצס? סיידר עטיפוסוי כאודום המתכסה בקסותו, לפעמים בגילוי הראש ולפעמים בכיסוי הראש. לדעת הביסיוסף לא צריך לחסות את הראש. סיידר עטיפה ציצס די בכך שאנחנו מכסים את רוב הגוף. ויאפרופי כן, בסיב ג' כתוב בשולחן אורך, שבטלס קוטן מברכים לסטב בציצס אף על פי שהוא לא מכסה את הראש. והביס יוסף לשיטוסוי, משום שהלשון להסעטף זה לאו דווקא בכיסוי הראש. ואף על פי כן כותב המחבר, טויב לחסוי סרוישוי קודם כדי הילו אותה לדמס, ואחר כך ללבוש את הטלס קוטן על הכתפיים בדרך שלובשים טלס קוטן. והמשנה ברורה כותב שם במקום, ומקור הדברים בתחום הסדשן סממם היי, למה בכל זאת כותב המחבר שטוב לחסות את הראש, לא רק המטלס גודל, אפילו המטלס קודם כותב ככה מחבר. למה? כדי לחשוש לשיטס הגאוינים, כדי לחשוש לאותם ראשונים שסבורים שכדי לקיים מצווה ציצס צריך יטיפס ישמעאלם, צריך לא רק לחסות את רוב הגוף, אלא גם לחסות את הראש ואת הפנים. ולכן גם בטלס קודם כותב המחבר, זה לא חיוב, אבל טוב, הנהגה ראויה, טובה, קודם כל לחסות את הראש, ורק אחר כך ללבוש את הטלס קוטן כדרך לבישתו. והחזון איש ברוך חיים סמן ג' סמן למד זין חולק על התחומס הדשן. אף על פי שתחומס הדשן היה ראשון. אני תמיד אומר שהחזון איש גם היה ראשון. כך אני מתייחס לחזון איש. חזון איש היה אחד הראשונים. הוא נזרק 600 שנה מעבר למקומו הטבעי, כדי שהדור שלנו יראה איך למדו הראשונים, איך חשבו הראשונים, איך התנהגו הראשונים. זה הרגושס ליבי. אבל לכל פנים, חזון איש חולק על תחומס הדשן, והוא כותב ממה נפשך, אם אנחנו רוצים לחשוש לשיטס הגאוינים, אז מה פתאום כדי הלך דל אדמס? למה רגע כממרה? רק לרגע אחד, אז ככה יהיה צריך כל היום. בבואנו לקיים את ציצס, צריך הטיפס ישמעאלם. למה רק לשעה מועטת? ולכן כותב החזון איש, שבעצם הבייס יוסף פוסק שלא כשיטה הזו, ואין צריך לחשוש לו. אבל כדי לקיים את הברוכה שאנחנו מברכים להסעטף בציצס, טוי ולחסו יסס רוישוי, כך כותב החזון איש, כדי לקיים את הברוכה. ואני מתקשה בחזון איש משתי סיבות, טענה אחת מיקומית, עניינית, פה, בהלכה המסוימת הזו, וטענה אחת כללית. אני לא מבין, אין מחלוקת בין הראשונים אם צריך איתוף או לא. כולה על ממועדים שצריך איתוף, ולכן אנחנו מברכים להסעטף בציצס. השאלה, מה זה איתוף? מה זה איתוף? האם כל איתוף, גם לגבי ציצס, דומה לטיפס ישמעאלם כמו שמצינו לגבי דינה אביילס, או לא? המשנה ברורה כותב שבייס יוסף סבור שלא צריך לחסות את הראש, ואף על כן אנחנו מברכים לסטר בציצס, כי זה עיקר האיתוף, כיסוי הגוף, רוב הגוף. זה לא רק המשנה ברורה, כך כותב תומס הדשן להדיה, כך כותב בייס יוסף להדיה, כך מוכרח בלושן השולחן ערוך, סיידר עטיפוס, מה סיידר עטיפה? סיידר עטיפוס, כאנושם המתכסים בכסותם, לפעמים בגילוי הראש, לפעמים בכיסוי הראש. ואם כן, אם אנחנו פוסקים שאיתוף זה כיסוי הגוף, ולאו דווקא כיסוי הראש, אז למה צריך לחסות את השור כדי לקיים את הברוכה? קיימנו את הברוכה. כשם שקיימנו את המצווה, כך קיימנו את הברוכה. כי הגדר של איתוף לא קשור לכיסוי הראש. אולי כוונס החזוניש, שיאף על פי שאיתוף של חזל זה רק כיסוי הגוף, אבל מכיוון שבלישני דבני אודום, ליס עטף פירושו כיסוי הראש, אדם צריך לקיים את הברכות, בדרך שהם מתפרשים אצל בני אודם, אבל זה דוח קצום, מהיכת היסה צריך לקיים, מה שחזל תקנו לנו, המצווה, הברכה, אבל מה זה קשור בלישני דבני אודם? אבל מלבד זאת אני תמיה, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, איך אפשר להניח שהברוכה מחייבת יותר מאשר עצם המצווה? אני חושב שאם מצד מצווה סיצס לא צריך לעטוף את ראשו, ומצד הברוכה כן צריך לעטוף את ראשו, אני לא מבין איך אנחנו יכולים לברך אשר קדישונו במצווה סב, ויציבונו להסעטב בציצס. הרי לא נצטווינו להסעטב בציצס. איך תקנו לנו לברך אשר קדישונו במצווה סב, ויציבונו לסעטב בציצס, כאשר אין מצווה לסעטב בציצס? את המצווה אנחנו מקיימים בכיסוי הגוף, בלי עיטוף הראש. אז איך אפשר לומר שאדם צריך לקיים את הברוכה כאשר הברוכה מחייבת יותר מהמצווה? ואני חושב שזה סותר את דברי הגמרא בשבת דף חוף ג'. אז איך אפשר ללמוד מהברוכה להדליק נר של חנוכה שעד לא קיים את המצווה, אם אנחנו מקבלים הנחה שלפעמים הברוכה כוללת יותר מהמצווה, ויש בכלל הברוכה מה שאין בכלל המצווה? ולכן דברי חזון נשגבים מבינתי, אני לא מבין אותם. נרדפי נרפושות כעבונס המשנבור בתחום הסדשן. ומה שתמיה חזון איש, אז למה לא כל היום? לא ירדתי לסוף דעתו בקושייתו. דברים כאלה יש אלף פעמים בהלוכה. מעיקר הדין אנחנו סבורים שלא צריך לחסות את הראש, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לקיים מצווה ציצס גם לשיט הסגוירם. אז די, די בכך שאנחנו מקיימים ציצס רגע אחד. אם זה מק מידס חסידס וחומרו ביעלמה והידו בעלמה, אז כדי הלך דל אדם, אז מתעטפים עיטוף גמור, כדי לצייס גם לשיט הסגאוינם, אבל לא כל היום, זה תרחה כל היום, ואין בזה צורך, משום שלא כך קיים אלון להלוך. אז זה המקור הראשון, החזוניש, שאומר שאדם צריך לקיים את הברוכה, מעבר לקיום המצווה, ולפעמים הברוכה מחייבת מעשים שאינם נגזרים מעצם המצווה והלכותיה. מקור שני מעביר אותנו להלכות פסח, לגבי אכילת מורה. כותב הראש, פרק י' ממסכת פסוחים, הלא הוא פרק ערבי פסוחים סימן חופי. מידי מבורך על אכילת מורה, צורך לאכול כזייס, דאין אכילה פוחס מכזייס. זה הלשון של הראש. מידי מבורך על אכילה אסמורו, משים דה מבורך על אכילה אסמורו, צורך לאכול כזייס, זה אין אכילה פוס מזייס. רבים אנחנו מבינו בשיטתו. ראש וראשון שבהם השגסריה, בסימן קוף, השגסריה מבין בדברי הראש, שמצד מיץ אסמורו לא צריך לאכול כזייס. אפשר לקיים את המיץ גם פוס מכזייס. אבל מכיוון שאנחנו מבחינים על אכילה אסמורו, צריך לאכול כזייס, כי אחרת, איך נאמר על אכילה אסמורו? וזה פשטס כבון הסרוש, משים דה מבורך על אכילס מורה, צורך לאכול כזייס, ואין אכילה פוחס מכזייס. אז למה לא צריך כזייס משום מצווס מורה? אז אומר שהגסריה הברקה. משום שבמורה לא כתוב לושן אכילה. כתוב, על מצוס אמרוירם יאכלו הוא. יאכלו הוא זה קורבן פסח. אין לושן אכילה על מורה. אז למה צריך כזייס מצה? כי במצה יש פסוק אחר, בערב תאכלו מצוס. אז על קורבן פסח כתוב יאכלו, על מצה כתוב בארץ אוכל מצס, אבל במורה לא כתוב לושן אכילה. ולכן מצד מצס מורה לא צריך כזייס, רק משום שמברכים על אכילס מורה. אם בירכת על אכילס מורה, אין אכילת פוחס מזייס, צריך לאכול כזייס. יש לתמוע, אז מה בכך שלושן אכילה לא כתוב על מורה? כזייס זה לא סברה משום שאין אכילת פוחס מכזייס. כזייס זה לא חלום אישי מסיני. כזייס זה בין במחלות אסורות ובין במצווה של אכילה. יש מחלות אסורות רבים שלא כתוב בהם לושן אכילה, וכי חייבים עליהם פוחס מכזייס, ודאי שלא, בוסו בחלוף. אין לא יקנה לבוסה בחולב פוחס מכסייס, ובוסה בחולב לא כתוב לא שונחילה, כתוב שלוש פעמים לא יסבה השקדים בחלייבים הוי. זה נכון שבפסוך עם חובנה לדם את בייז מבואר, שבוסה בחולב משום שלא כתוב לא שונחילה, חייבים אפילו שלא כדרך החילוסון. אבל זה רק לגבי הלוכה ששלא כדרכיל, לא לגבי כזייס. כזייס זה לא כל המי שבסילה, זה לא קשור בלושון אכילה. כלאי הקרם, אין לו יקן עליהם פוחס מכזייס, לא כתוב אכילה, כתוב תקדש, תוקד איש, כך דרשו חזל. ולכן, אור, לא כלאי הקרם. ולכן, הכל פולים רבו ישראל. רב חיים בריסקי בסטנצל, מוסיף עוד איזה נקודה על דברי השגסלי. רב חיים בריסקי מסביר את שיטת הראש שבעצם אין מצווה דאורייתא של אכילס מורר, אין כזה מצווה. אילו היה מצווה לאכול מורר, היינו צריכים לאכול כזייס, כמו כל אכילס שבתורה. יש מצווה לאכול את הפסח על מצס ומרוירם. אין מצווה אכילס מורר כמצווה בפני עצמה. מצה מוגדרת כמצווה בפני עצמה, משום שכתוב בערב תאכל מצס. אבל מצס מורר למדנו רק מן הפסוק הזה, על מצס המרוירם יאכלו, ולכן מורר איננה מוגדרת כמצווה בפני עצמה, ולכן לא צריך בכזייס. אבל רב חיים בריסקי כמו שהגסרי, שניהם הבינו את דברי הראש, כפשטס לשוינוי. משום דבבורך על אכילס מורר, צורך לאכול כזייס, דן אכילה פוקס מזייס. וגם פה אני תמיה, משום שעצם ההנחה, שאדם צריך לקיים את הברכות שלו, ושיתכן מצב שהברוכה מחייבת מה שאין המצווה מחייבת, מופרך בעיניי. אני חושב שזה סותר את הגמור שלמדנו מהברוכה להדק נשר חנוכה שדלוק אויס המצווה. הגמור הזו מוכיחה שהברוכה תמיד כפופה למצווה, מוגדרת על ידה ונגררת אחריה. לא ייתכן שהמצווה תהיה כפופה לברוכה, ומשום שבירחנו נוסח מסוים נצטרך להתאים את המצווה ולקיים אותה באופן שיש בה קיום הברוך. ולכן אני לא יורד לסוף דעתם של השגס אריה ושל רב חיים בריסקי כפי שמופיע בשטנצל. איבדי דאיטליה, אני אומר פשט בדברי הראש, כאשר הראש כותב משים דמבוך על אכילס מורר, צורך לאכול כזייס, זה לא סיבה, זה סימן, זה לא טעם, זה הכרח, מכיוון שאנחנו מברכים על אכילס מורר בהכרח שצריך לאכול כזייס. אילולי שצריך לאכול כזייס, לא היו חז"ל מתקנים על אכילס מורר, משום שזה סתירה. או שלא היו מברכים בכלל על מורר, או שהיו מברכים אשר קדישו לו במצוי צריצו לו על מצווס מורר. אילולי שצריך לאכול כזייס, לא היו מתקנים נוסח על אכילס מורר, משום שאין אכילס מורר כזייס. זה הכוון הסרוש. אז בסוגיה הזו לגבי אכילס מורר כבר דנתי בהגודש של פסח מנחסו שבעמוד ריש גמל, והבאתי שם כמה וכמה חוינים למיטב זיכרוני שהם סבורים שמן התורה צריך כזייס באכילס מורר מצווס מורר ולא מצד הברוכה. החוינים שמים כך גם בדברי הראש, ובהכרח צריך לפרש את הראש כדרכי ולפי דרכי. הראש איננו המקור השני שהברוכה מחייבת קיום מצווה באופן מסוים, אלא המקור הרביעי שמתוך נוסח הברוכה אפשר לעמוד על גדרי המצווה. אז אני מצלף את הראש לטויצס ביבו מסף צדק, לבעל הלוחס גדוילס בסמחוף זיין, ולגמור בשבס חוף גימל, כי לפי הבנתי כל כבון עושה ראש לומר שמכיוון שמבקים אחרי סמורור, למדנו מכאן אנחנו למדים שצריך לאכול מורר כזייס. למה צריך ללמוד מן הברוכה? מה הווה מיני שלא צריך לאכול כזייס? הווה מיני כמו השגס אריה, או כמו רב חיים בריסקי, הווה ימינה, או שמה הווה מיני, מכיוון שמורר בזמן הזה דרבנן אולי הקלו. אנחנו מוצאים למשל במנוחה סמך ובו מדלף, אביי מונה יוינו ומונה שבוי, המימר מנה רק ימים ולא שבועות. הוא אמר, מכיוון שצבי הסבורים ישראל זה רבונו וזה רק זכר למקדוש, אז אפשר להקל בו. אז אולי היה הווה מנה שמורה בזמן הזה סדר רבונו, אולי זה אפילו מוגדר כזכר למקדוש, כמו זכר למקדוש כהילל בזמן שבית המקדוש היו קיים, ואולי בזכר למקדוש לא צריך כזייס. בכל מקום כוון הסרוש לאפוקי ולהוכיח שבמורה צריך כזייס, שהרי אנחנו מברכים על אכילס מורר, ולולי שצריך כזייס לא היינו מברכים על אכילס מורר. המקור השלישי הוא המקור הכי חשוב משלושת המקורות, משום שכאן אנחנו עוסקים ממש בדברי הראשונים. אז אף על פי שאמרתי לפני רבע שעה שהחזון איש היה ראשון, מעין ראשון, בכל זאת לא ראשון, השגס אריה היה אחרון, אבל הוא התנהג כמו אחד הראשונים, ממש. השגס אריה נכנס בסוגיה, הוא עושה שם סדר, דוחה את הרשי, מאמץ את התויסוס, דוחה את הרמב״ם, מסכים לרבד. כך נוהג השגס אריה. ליבו היו כלב הארי, והתנהג אחד הראשונים בכל הסוגיות. הוא נכנס בין הראשונים ומפלס את נתיבותיו, כך דרכו של השגס אריה. אז שתי המקורות הראשונים אמרנו, שגס אריה לגבי הראש במורר, חזון איש לגבי ברכס הציציס, גדולים היו כמלאכי עליון. אבל עכשיו אנחנו ממש ניגשים לראשונים, מחלוקת שבין הראש ומרם רוטנבורג. אז הסוגיה שאנחנו עוסקים עכשיו זה הלל, המחלוקס בין הראשונים, שהוא גם מחלוקס בין רבי יוסף לרמו, מהו ברכס ההלל, נוסח הברוך. אז כל בני אשכנז יודע שמברכים אשר קדישונו במצויס וציוונו לקרוא אס ההלל, אבל ספרדים מברכים לגמור אס ההלל ביומם שגומרים את ההלל. ביומם שאין גומרים את ההלל, אז מנהג ספרד בכלל לא לברך. כאשר מברכים, מברכים לגמור אס ההלל. מה המחלוקת הזו? פעמיים עתו מביא מה שאנחנו קורא ראש ומרם רוטנבורג. קודם כל זה חידוש שיש מחלוקת בין ראש ומרם רוטנבורג, משום שהראש היה תלמידו הנאמן של מרם רוטנבורג ושם אותו התרה לראשה. בזמננו אם תלמוד יחלוק על רבו יאמרו שהוא אפיקורס, יסקלו הוא באבנים. אבל פעם לא היה כזה דבר, אין מה ספורים בהלוכה, גם תלמיד לפחות לפעמים חולק על רבו, כל אחד לומד בשכל שחנן אותו הקודש ברוך הוא, אבל כל פורים רבו ישראל. אז בסימן טוב פחס ובסימן טוב ריש מם דלת, אתו מביא בשם מרם רוטנבורג, אין לברך לגמור אס ההלל, לא לברך לגמור אס ההלל. מדוע? אני מצטט את לשונו של אתו בסימן טוב פחס, כי היו אומר, כשמבורך לגמור, אם יחסר ממנה אוס אחס או טבע אחס וברוכה לבטולה. אומר מרם רוטנבורג, אם אנחנו מברכים לגמור אס ההלל, ואחר כך נדלג אוס אחס, או טבע אחס וברוכה לבטולה, משום שאמרת לגמור. אם אמרת לגמור, אז בבקשה תגמור. אם אתה לא גמרת את ההלל, דילגת על אוס אחס או טבע אחס וברוכה לבטולה. הראש חולק מרם רוטנבורג, והראש סבור שלגמור אין הכוונה לגמור, אלא כלשון חזל אגבי מנג וסיכן, וסיכן היו גוימרים אין הונץ החמו. אין הכוונה שם שגומרים כל אות, כל הגה, אלא היו גומרים את התפילה. הראש אומר, אין הבדל בין הלשון לגמור או הלשון לקרוי. זו אותה משמעות. אין אף כמנה בזה לזה, ולכן אפשר לברך לגמור את ההלם. אז בסיוסף בתופש ממדלת פוסק לגמור, כשית עשר ראש, והרמו בתוף פייחס, מעניין, התרום מביא את המחלוקס בשתי המקומות. אבל המחווה כותבת שיטתו בתוף ריש ממדלת, והרמו כותבת מנהג אשכנז בתוף פייחס. הרמו אומר, בני אשכנז נוהגים כשית עשר ראש. אבל החוירה כתוב כאן, ובזה לא נחלקו הראשונים, אם בירכת לגמור אתה צריך לקיים את הברוכה, אדם צריך לקיים את הברוכה. מצד דיני ההלל, אם הוא דלג עוס אחס או טבע אחס, אין בכך קפדה. אבל אם בירכת לגמור, אז אתה חייב לגמור. האם זה סותר את דבריי? אני חושב שכן. אבל אני רוצה קצת להרחיב פה. המשנה ברורה תוף פחס, שער ציין סיף קודם גימל, תמיה על מה שמשמע מדברי הראש ודברי שתי השיטות בעצם, הראש, מרם רוטנבורג והטור. מדברי כולה משמע שמצד עצם מצווה סהל, אם אדם מדלג טבע אחס עדיין יוצא ידי חבוסוי. הבעיה הוא רק אם הוא מברך לגמור. אומר המשנה ברורה, מה בין מגילה להלל ומגילה אסתר, אם דילגנו מילה אחת צריך לחזור ולקרוא, מה בין מגילה להלל? המשנה ברורה כותב שבמגילה י' ז' עומד א' משמע שדין הלל כדין מגילה, דין אחד להם. ולכן טוען המשנה ברורה, מצד עיקר מצווה ההלל, אם אדם מדלג טבע אחס לא יוצא ידי חבוסוי. אז מה הפשט בטור? במגילה אין מדקדקין בתויסיו. אם מישהו אמר מילה בהגייה לא נכונה, אז יוצא ידי חבוסוי. כל עוד הוא לא דילג, אבל אם לא הגה את אותיותיה כראוי, יוצא ידי חבוסוי. אומר שהציון זה כבון הסתור אם דילג אוס אחס. מה הכוונה אוס אחס? לפעמים כשאתה מדלג אות, אתה לא הוגה את המילה בהגיעה הנכונה, ואף על פי כן יוצא דרך בסוי. אבל אם הוא אומר לגמור, אז אפילו בהגיעה פסולה, כבר זה ברוך על הבטול. ואני תמה על המשנברור. שהציון הזה מופיע בתוף בחס. אני אמרתי שהטור כותב את המחלוקת הזו פעמיים. אז בתוף ריש מם דלת, הלשון של הטור בשם מרם רוטנבורג, אם הוא יברך לגמור, אז אם הוא יחסר אוס אחס וברוך עליו התולה. שם אפשר לפרש כמו המשנברורה. מה זאת אומרת? אם הוא ידלג אוס אחס, הוא לא יאמר את המילה כפי שצריך. אבל בתוף בחס, בעיד נדא אוסק בי, שם הטור מביא בשם מרם רוטנבורג, כפי שציטטתי מקודם. הוא היה אומר, כשמבורך לגמור, אם יחסה ממנה אוס אחס או טבע אחס, אבל ברוך עליו התולה. מה זה יחסר אוס אחס או טבע אחס? אז אי אפשר לפרש שם בדרך אחרת. מצד מצווה סהרל, אם הוא ידלג טבע אחס, יוצא. אבל אם הוא יברך לגמור, אז יהיה ברוך עליו התולה. מה שאומר המשנברור שבמגילה י' ז' מוכח שדין הלל כדין מגילה, אני חושב שמגילה י' ז' אתה עסוק ומוכח הפך הדברים. מה כתוב שם? הקורס המגילה למפריע לא יוצא. זה המשנה. בגמור כתוב, וכן בהלל, וכן בקריאה שמה, וכן בתפילו. וכן בתפילו. שלושת אלה דינם כדין מגילה. אם הוא הפך פרק בפרק, ברכה בברכה, אם קורא למפריע, ולא לפי הסדר לא יוצא. אומר המשנברור, לקרואים שדין הלל כדין מגילה. מן הסתם לא רק לגבי קורא למפריע, אלא גם לגבי הדין הזה, שאם הוא החסיר מילה אחת, הוא לא יצא. מה עם תפילו? שם כתוב גם, וכן בתפילו. אין מי שאומר בתפילה, שאם החסרת טבע אחס לא יוצא ידי חבוסוי, המשנברור בעצמו מסביר בטוב טעם, בביא הלכה קוף יו טס בסעיף הראשון, שבתפילה, כל עוד הוא אמר עיקר עניין הברוכה, אפילו הוא מדלג על מילים רבות, יוצא ידי חבוסוי. הוא צריך לומר את חסימס הברוכה במטבעי שתקנוך החומם, ועיקר עניין הברוכה, ואף על פי כן כתוב שם בכם בתפילה, ובהכרח, שבכם בהלל, כן בקרשמכם, את פלס זה רק על הדין של המפריע, לא על הלכות אחרות. ולכן לא הבנתי מה ששואר ציון אומר, שבגמור שם מבואר שדין הלל כדין מגילה. אבל לכל פנים אנחנו חוזרים לעיקר העניין. אז מבואר מדברי הטור בשם מרם רוטנבורג, והראש לא חולק על ההנחה הזו. הראש רק חולק אם יש בכלל משמעות במילה לגמור. אבל שני עמודים, שאם הוא מברך לגמור, הוא צריך לקיים את הברוכה, ואם לא, זה ברוכה לבטולה. אבל אני אומר, לא רק שזה לא סותר את דבריי, זה מחזק את דבריי. כדברי מרם רוטנבורג אפשר להבין בשני דרכים. אני חושב שרובם היו מבינים את הכוונה כך. אם הוא יברך לגמור, אז יש חשש שידלג טבע אחס או יוס אחס ויהיה ברוכה לבטולה. אז אנחנו לא מאפשרים לברך לגמור באמת כדי שלא יסתבך בברוך עליו התולה. אולי הוא ידלג, אבל למה שידלג? למה שידלג? אולי שלא ידלג, אלא מברכים על מגיל הססטר, אשר כדי שלא במצוי סביציבונו, ויאף על פי כן, אם הוא מדלג זה ברוך עליו התולה, אז שלא ידלג, אנחנו מוצאים, מה? אני אומר פשט בטור, פשט במרם רוטנבורג, למה לא מברכים לגמור? כי אם יברך לגמור יתחדש הלכה. יתחדש הלכה שאיננו מתחייב מהמצווה, וזה מצב בלתי אפשרי. אי אפשר לברך לגמור, כי אם נברך לגמור, אז אדם צריך להקפיד, לא לדלג, אוס אחס וטבע אחס, אם הוא ידלג, לא יוצא דרך ועושה וזה ברוך עליו ותולה, והרי מצד עצם המצווה זה לא ברוך עליו ותולה, מצד עצם המצווה הוא כן יוצא, ולכן אין ברך לגמור. לא משום חשש ברוך עליו ותולה, אלא בדרך שפירשתי את הראש, איך אפשר לברך לגמור אם מצד דיני ההלל אין חובה לגמור? מצד דיני ההלל גם אם דילג טבע אחס או יוס אחס יוצא. אז איך אפשר לברך נוסח של ברוכה שמחייב אותנו לנהוג במצווה מעבר למתחייב מצד עצם דיני המצווה? וזה כבון הסמרה מרות. אז אני מודה שאילו היו מברכים לגמור באמת צריך לקיים את מה שהוא בירך. אי אפשר לברך ולא לקיים את מה שבירכת. אבל איך נברך לשון נוסח שהוא מעבר למה שמתחייב מעצם המצווה. אם לגמור משמעו צריך לא לדלג טבע או יחס, אז איך נאמר אשר קידשונו במצווי זה וציוונו לגמור כשלא נצטווינו לגמור? כאשר מצד מצווה סהלל, גם אם דילג טבע אחס יוצא, ומצד הברוכה לא יוצא. זה בעצם כמונו זה מאמר אוטובוג, ומשום כך בעצם יש כאן ראי אלה דברינו ולא סתירה. אז הבאנו שלוש מקורות בתחילת השיעור שמתוך נוסח הברוכה אנחנו לומדים על גדרי המצווה. שלוש מקורות נוספים שהברוכה מחייבת מעבר לדיני המצווה. החזוניש בציצס, השגס אריה במורויו, והטור לגבי ברכס ההלו. אז לגבי החזוניש, כל מה שאמרתי, נראה יויסי כמשנברורה וכתום הסדשן. אופה ואיפה, אני תחס קפס רגלוב, שרבינו הגודל החזוניש, אני לא ראוי לחלוק עליו, אבל אני ראוי לפרש את תום הסדשן ואת המשנברורה, והוא חולק עליהם. לגבי השגס אריה, אמרנו פירוש אחר בדברי הראש, ולגבי המחלוקת השואלת מהראש במלאמה רוטנבורג, אמרתי את האבונה שלי בדברי מלאמה רוטנבורג, לא שאין לברך לגמור מחשש ברוך על הבטולה, כי אין לברך לגמור משום שאז יתחייב שאי אפשר לדלג טבע אחס או יועס אחס, כאשר מצדיני ההלו אין בכך כפד. אז להשלומס הדבורים, מעניין לעניין באויסוי הוא עניין. הזכרנו היום את המחלוקת בין השואלים האם צריך עטיפס ישמע אלם במצווה סציצס או כיסוי רוב הגוף, זה קרוי איתוף. והמחבר הולך לשיטוס בסימן חסיבוב כאשר הוא כותב שגם בטלסקוט מברכים לסעתם וסציצס אף על פי שלא מתעטפים בו, דהיינו לא מכסים את הראש, מברכים לסעתם וסציצס משום שאיתוף זה כיסוי הגוף. הרמו כותב שם שמן הגנו על טלסקוט לברך על מצווה סציצס ולא להסעטף בציצס. אז רבים מבינים את דברי הרמו, כי הרמו אומר, הרי ראשית הסכם הראשון הם לא מקיימים את המצווה, אלא בטיפס ישמעאל, הם דהיינו איתוף הראש, בטלסקוט אי אפשר לחסות את ראשו, ולכן מברכים על מצווה. אבל הדעה כמו אישם אומר טעם אחר, והטעם הזה פילי פלויס. הרבה נצטערתי להבין את הדעה כמו אישה, ואני לא חושב שאני מבין אותו אפילו עד היום, אבל יש לי איזשהו טיינה, איזשהו מהלך. אומר הדעה כמו אישה, מנהג שלנו לבורך על מצווה סציצס, ואני מצטט את לשונו, וטעם המינה הגנרלי, כי חוששו לדברי הפויסקים שאין יועצים בטלסקוטן כזה. אין יועצים בטלסקוטן כזה, משום שהוא קטן מדי. בתחומים שונים נראה לנו שאח של דור. בימי בסיוסי ורמו, רובי דאלמה היו לובשים טלסקוטנס קטנים מהשיעור, שלא מכסים רוב גופו, והיו הרבה פיקפוקים, אם זה לא ברוך לבטולה, מקיימים את המצווה בטלסקוטן כזה. היום, כל ילד יש לו טלסקוטן כשר. אין זה משום שבאמס אח של דור. הלוואי והיה לנו את התמימס, את אבס השם, את העיר השמיים, את הדוויקוס שהיה לאבותינו ואובס אבסינו. אבל בגלל שהיום הכל מתועס, גם הקשרות מתועסת. פעם כל אמא הייתה תופרת טלסקוטן, אז איזה אמא תתפור לילד קטן טלסקוטן ענק? או, זה לא דרך אנושים, אמא רוצה שילד נוח. אז עשו טלסקוטן קטן, נשים צדקניות היו תופרים טלסקוטן, הם לא למדו את החזניש, לא ידעו בדיוק מה זה השיעור. היום הכל מתועס, אתה הולך לחנות וקונה טלסקוטן, ויש לו זה הכשר, אז ממילא זה כושר לכל הדייס. הכל פורים לבויסי, לא זה הסוגיה שאנחנו עוסקים היום עם אח של דור או לא. אבל הרמו כותב, נראה לי טעם המיניג, כי חוששו לדברי הפויסקים שאין יועצים בטלסקוטן כזה. ולכן לא מברכים לסעטף, דעזה ומשמע, דעכשיו מקיים המצווה כהגן. רק מברכים השם יסבורך שנוסן לנו מצווה סציצס, ואף שאין מקיים אינו יישא עכשיו כתיקונו. ולכן תיקנו לו שן על ולשאוב על משמע. דברים מדהימים, אומר הדעה כמוישה, אם מברכים לסעטף משמע שכאן ועכשיו תקיים את המצווה. וזה לא כן, אתה לא יוצא ידי חויבן. אבל נוסח הברוכה על מצווה סיצס משמע שהוא מבורך את השם יסבורך שנוסח לנו מצווה סיצס ואף שאין מקיים מנוסח עכשיו כתיקון חידוש עצום. אז על מצווה אפשר לברך גם כשלא מקיימים את המצווה כהלוכה. אז למה אומרים בכל מקום סופק ברוכס לכולה? אז לא, יש פתרון פשוט, שיברכו על מצווס. אז מה הבעיה של סופק ברוכס? אפשר לברך על מצווס בלי לקיים מצווה, וכי יאללה לדעת, שמענו כזה דבר מעולם, שכשמברכים על המצווס, על אכילס מצווה, אפשר לברך על פוחס מקזייס? אולי כן. יש שובס אבני נזה, שולחן אור החיים, שין פי גימל. ואבן הנזר דן בשאלה החולה וזוקן, האם הוא יכול לאכול מורו פוחס מקשיות? מה זאת אומרת? אם זה סכנה, אז הוא לא צריך להסתכן. אבל האבן הנזר כותב שאדם שלא יכול לאכול שיהיה מורו, יכול לברך על פוחס מקזייס. לברך. בחידוש עוד יותר גדול, ארץ צבי, קושג לברוב, תלמידו הגדול של האבן הנזר. ובסימן פה הוא כותב, ידוע בכל ארץ גליציה, לא יודע אם הוא היה מוסמך לדבר על ארץ גליציה, הוא היה מפוילין, לא מגליציה, אבל כך הוא כותב. ידוע בכל ארץ גליציה ששלושת צדיקי גליציה, רב נפתולי מרופשיץ, רב שולם מבלז ורב חזקאל משינבה, בנו של דברי חיים, פסקו שאפשר לברך על מורר פוחס מקשיר. וזה פסק מדהים, איך אפשר לברך על פוחס מקשיר. כותב אבני נזר, שמעתי מגודל לכות, אולי אני יכול לקבל רמב״ם חלק הראשון. רמב״ם חלק הראשון, אהבו. אז כותב אבני נזר, שמעתי מגודל לכות, שמע לפי דברי הדר כמוישה, כמו שכותב הדר כמוישה לגבי טלס קוטן, שמכיוון שלא מברכים להסעטף, אלו על מצווה סיציס, אז מבורכם את השם יסבורך שנוסה לנו מצסיסס אף שאין מקיים אינו יישא עכשיו כהוגן. אז אומר אבני נזר, מה מברכים על מורר? לא מברכים לאכול, מברכים על אכילס מורר, והלשון הזה על אכילס מתאים גם כשלא מקיימים עכשיו את המצווה. כך כותב האבני נזר בשם גודל לאכול, משמע שהוא אכן הניח, הוא אכן הניח שאפשר לברך ברוכה ברכס המצווה כאשר הנוסח הוא על, אפילו כשלא מקיימים מצווה. וזה חידוש מדהים, חידוש מדהים שאי אפשר לקבלו, משום שבסופו של דבר מדובר בברכס המצווה. ברכס המצווה מברכם כאשר אנחנו מקיימים מצווה. איך אפשר לעלות על הדעת לברך ברכס המצווה כאשר אין אנחנו מקיימים מצווה ולא יוצאים בה ידי חיבוסוי? אז מה בקשר לדעה כמוישה? צורך לא אמר, וזה אני אומר, וגם אם הדברים קצת דיחוקים בלשון הדעה כמוישה, מתי שאני אומר דברים אין אלא אני תמיד מביא לעזרתי את החזוני שכותב פעמיים, מוטב לנו לדחוק בלושן הראשונים כדי להעמד את הדבורים על תיקונו. וכך אני אומר גם כאן, אי אפשר להגיע לדי מסקנה שאפשר לברך ברוכה כלשהי בנוסח כלשהו, לא רק להסעתף אלא על, אלא אם כן מקיימים מצווה ויוצאים בידי חבוסוי. הכלל של סופק ברוכס לכולה נאמר בכל הברכות, גם בברוכס שמנוסחים על מצווס. צורך לא אמר, אנחנו באמת קיים לנו להלוכה שיוצאים גם בטלס קוטן שהוא קטן, אבל מכיוון שבכל זאת זה שנוי במחלויקס ובכל זאת יש מי שאומר שלא יוצאים, אז עדיף לברך נוסח שמשמעו נוסח יותר כללי של שבח לקודש ברוך הוא שנוסן לנו את המצווס, גם כשיש ספק כלשהו אם מקיימים אותם כאן ועכשיו. ואני חושב שהפסק שלי, הפשט שלי בדעת המוישה, דווקא יש לו סמך בלשונה של הדעת המוישה. הדעת המוישה כותב, טעם המנהג כי חוששו לדברי הפויסקים שאין יועצים בטלס קוטן כזה, ולכן לא מברכים לסעטף, ואז משמע דעכשיו מקיים מצווה כהויגן. אז יש כל מילת הדגשה, כהויגן. רק מבורך לשם מסבורך שנוסע לנו מצטיסס אף שאין מקיים מנוסע עכשיו כתיקנו. אז יש כאן מילות הדגשה, כהויגן, כתיקנו. לא שלא יצא מידי חויבו. אם היינו חוששים שלא יצא מידי חויבו, אז אסור לברך. אי אפשר לברך, זה חשש ברוך על הבטולה. מעיקר הדין קיים אלון שיוצאים, לגבי נוסח הברוך אנחנו חוששים. לגבי נוסח הברוך. לגבי נוסח הברוך אנחנו חוששים שמה לא יוצא מידי חובה, ולכן נהגו לברך נוסח שמשמעו יותר כללי. ולכן אי אפשר ללמוד מכאן על כל מצווה שפוחס מקשיר. אלא אם כן, הפסק הזה, אם נכון שגדוי לגליציה פסקו כך, הם היו צדיקים נשגבים וגם גאונים גדולים, כל אלה שהוזכרו, ובפרט אבן עזרא. אלא אם כן אומר שגם הם נקטו עיקר כעוונס השגסדיה בדברי הראש, שמצד מצווה סמורו אפשר לקיים גם פוחס מקשיר. כל הבעיה זה רק הברוכה. אבל אני עדיין לא מבין. אבל הראש אומר שצריך לאכול כזייס משום הברוכה. אז איך אפשר לברך על אכילס מורו כשלא אוכלים כזייס? הלו, ממה נפשך? לולי דברי הראש לא יוצאים את המצווה. אם דברי הראש, גם אם נפרש את הראש כרשה גסריה, אבל צריך לאכול כזייס משום הברוכה. אלא אם כן נברך על מצווה סמורו. אבל זה מה שמשנה ממטבע. לא מצינו נוסח על מצווה סמורו. ולכן לא כל כך ירדתי לסוף דעס האחרונם הנאו. הערה משעשעת. האבנן הזה כותב שם שיש עוד עץ. לפני מורו, כשאדם לא יכול לאכול אלא פוחס מקשיר, שיוציא את הרמב״ם וילמד את ההלוכה ברמב״ם, של אכילה סמורו מבחים, מה שקדשנו במצוי סבי צבעון על אכילה סמורו, וכשלומדים רמב״ם מותר למעלת השמס, זה האילוי שעץ של האבנן עזר. אבל מה לעשות? לא כתוב כך ברמב״ם. אם הוא יחפש את הרמב״ם, הוא לא יוכל לפקוע ממנו לפני חצויס, כי הוא לא ימצא את הרמב״ם, אין כזה רמב״ם. אז האבנן עזר, מן הסתם הוא שיער, מן הסתם יש הלכה כזאת ברמב״ם, אבל מה לעשות? הרמב״ם לפעמים מעריך, לפעמים מקצר, וכאן הוא החליט לקצר, וכאן כותב הרמב״ם, שכשהוא מגיע למורר, הוא מברך על אכילס מורר. לא כתוב ברמב״ם, נוסח הברוך, ברכת הוא השם, אלוקינו המלך, הוא אלו מה שקדישונו. אז אדם בכלל יכול לומר הלוכה. כאשר אדם אוכל מורור, כך הוא צריך לברך, אבל לשם כך הוא לא צריך רמב״ם. ברמב״ם אין הלכה כזו, נוסח הברוך של אכילס מורר. ולכן ההיצעה הזו, כנראה שאבנן עזר לא בדק ברמב״ם לפני שהוא כתב את הפטנט הזה, את העיצה הזו, בסימן שין פי גימו. אז הבויסאי, הפלגנו מסוגיה לסוגיה, מעניין לעניין, מהלכה להלכה, והנושא שדיברנו בה היום זה היחס שבין נוסח הברוכויס לגדרי המצווס שעליה מברכים, והבאנו מקורות שונים בסוגיה הזו. אז פתחתי את השיעור מהלכס חנוכה, ואני קצת לסיים אותה גם בעניוני חנוכה. אמרתי הרבה פעמים שחנוכה צריך להשאיר רושם. ומה הרושם שחנוכה משאיר אצלנו? הרושם של אורגונוס, הרושם של תוירה, הרושם של דבר, של דבקס ותוירה, של נרו מצווה ותוירה אור. ואנחנו צריכים להרגיש ולהפנים ולנשום ולחנך. כי הם חיינו ואורך ימינו. החיים שלנו הם חיים של תורה, חיים של מצווה, חיים של דבקות בקדוש ברוך הוא. אלה הם חיינו. וכלשון הרמב״ם בפרק ז' מהלכות רוצה, חיי בעלי החוכמה ומבקשהו ללא התעלמות כמי שחשובים. בפרשס השבוע יש פסוק, ובכל שנה בפרשס ויגש, שאני חוזר על הוורט הזה משום שהוא חביב מאוד אצלי. כאשר יוסף הצדיק מציד את אביו הגדול בפני פרוי, וזו פגישה של פרוי ויאנקוי, ופרוי שואל את יאנקוי, כמה ימי שניך יחו? ויאנקוי אבינו אומר, ימי מגורי 30 ומעט שונו, מעט ורום היו ימי שני חיי, ולא השיגו ימי שני חיי אבויסי בימי מגוריהם. ואני אומר שאף פעם לא ענו תשובה כל כך מורכבת ומסורבלת על שאלה כל כך פשוטה. ויאלדבסטר. שאלו אותך בן כמה אתה, תגיד בן כמה אתה, וזוכסת גם צד ראשה, לא מה הוא משתמש בכל כך הרבה מילים? ימי מגורי, 30 ומעט שונו, מעט ורום, הימי... מה אתה מתחיל להתלונן? מה אתה מתלונן? שאלו אותך סך הכל בן כמה אתה. אני אומר, יעקב אבינו שומע שאלה, כמה ימי שני חייך? ואם בבסנוסוי הגדול לו, בשברון ליבו, יעקב אבינו חושב לעצמו, חיים? מה זה חיים? מה מוגדר כחיים? הלא ראשון בחייהם קרויים מייסם, צדיקים במייסויסם קרויים חיים. אולי אני בכלל לא חי, שואל יעקב אבינו את עצמו, אני יודע. הרמב״ם אומר, חיי בעלי החוכמה מבקשיו, ללא התעלמות כמי זה חשובים. כי הם חיינו ויורך ימינו, אנחנו אומרים בברכת קריאת שמע. הפוסק אומר, כי היא חייכם ויורך ימיכם. יעקב היה סמל הענווה. תפרס זה ענווה. יעקב הוא זה שאמר כתוינתי מכל החסודים. יעקב הוא זה שכל ימי חייו היה בירו. וירו יעקב מיועד, שמי יגרו עם החטא. יעקב היה האנבסן הגדול, מאובס הגדול שם. יעקב אומר, אתה שואל אותו כמה זמן אני חי? אולי אני בכלל לא חי. רשום את זה בחיי עם קרוי ימייסים. שלושים ומאה שונה הם ימי מגוריי. אני מסתובב כאן, אני מתהלך עלי אדמות 130 שנה. אבל מעט ורום היו ימי שני חיי, ולא ישיגו ימי שני חיי אבויסי בימי מגוריהם. יעקב אומר, אצל אבויסי הגדולים, העצומים, אצל סבא אברהם, אצל אובי הגדול יצחוק, הייתה חפיפה מוחלטת בין ימי מגוריהם לשני חייהם. אברהם זוקין בו ביומים. כל יום מימיהם היה מלא חיים, מלא תוכן. היה חיים שיש בהם יר שמיים ויר הסחית, חיים שאין בהם בושו וחלימו. אלה היו אבויסי הגדולים. אצלי, אומר יעקב אבינו, נפרדו השניים. ימי מגוריי שלושים ומשהו. מעט ברום היו ימי שני חיי. ולא השיגו ימי שני חיי אבויסי בימי מגוריהם. תשאלו אותי אם פרעה הבין את התשובה של יעקב, אני בטוח שלא. אבל הוא לא שאל. כנראה שהוא רק שאל מתוך הנימוס. בין כמה אתה? בדרך כלל לא מקשיבים לתשובה בכלל. אבל אלה הדברים הנשגבים של יעקב אבינו. כך יעקב אבינו ראה את עצמו. בשברון ליבו. במוקם שאתם מויצי גדולוסן, שם אתם מויצי וסנוסן. בכל נדף פייטס אומרים חזל. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. יש מעט ממורים בחזל, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. וכל פעם שאני אומר את המילים האלה אני מתרגש, משום שחזל מדברים בשמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא לגמור, זה לא לגמור. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם ישראל, אני חושק בכם, אני אוהב אתכם. ולמה? אפילו בשור שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים את עצמכם. בבוסינו הקדושים, ככל שאדם גדול יותר הוא קטן יותר. ככל שהוא גדול יותר, הוא אנבסן, הוא שבל ברך. אף אחד לא השיג את המדרגס, את המעלות של מוישה רבינו. על מוישה רבינו אומר הקודש ברוך הוא, מוישה עונב מאויד מכל אודם שעל פני הוא אדום. יש מדרש מדהים בפרשס בחוקויסאי, מדהים. יסחו על נמשלו לגפן, כך כתוב במדרש. במה נמשלו יסחו על הגפן? מה יש קולות שבגפן? כל הגדול מחברו אינו מוכי מנו. משום שהגפן אין לו גזע מוצק, הגפן מטפס. ככל שהאשכול גדול יותר, הוא כבד יותר, הוא נמוך יותר, משום שכוח המשיכה מושך אותה כלפי מט. אז מה האשכול שבגפן? כל הגודל מחבר אינו מוכר מנו, אף יסחול, כל הגודל מחבר אינו מוכר מנו. אז חזל נותנים לנו איזשהו כלי. איך יש בידינו להעריך גדול לישחול? אנחנו מבינים בגדלס. איזה כלי יש לנו לעמוד על טבעם של גדול ישראל, כמו שכל שבגפן? כל הגודל מחבר אינו מכוננו. וחזל בחולן פייטס מביאים, בשם הקודש ברוך הוא, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, אני משפיע לכם גדול ואתם ממעטים את עצמכם. גימל גדול ליוילום מביאים חזל. אברהם אבינו, השפעתי לו גדול, והוא אומר, בונחי אופה ואיפה. השפעתי גדול דוד, והוא אומר, ונוכי תלעס ולא איש. נתתי גדול למשה רבינו, והוא אומר, ונחני מו. מי היה הכי ענוותן משלושת האנבסונים הגדולים האלה? מי היה הכי עונב? דוד המלך אומר, ונוכי תלעס ולא איש. אבל גם תולעת זה יצור חי, לא מכובד במיוחד, אבל בכל זאת חי, אחד מבעלי החיים. יש גם תולעים שונים, תולעים יפים, תולעים מגילים, יש תולעי משי שפעם היו שווים הרבה כסף. אברהם אבינו אומר, אנוכי עופה ואיפה, אבל גם עופה ואיפה זה משהו, זה משהו. אם עופה עושים טיט, יש דברים שעושים עם איפה. מוישה רבנו אומר, ואנחנו מו, הוא אפילו לא מוצא איזשהו משל, איזו מליצה, איזשהו דימוי, ואנחנו מו, שום דבר. הוא איש מוישה עונב מאויד מכל אודום אשר על פני הוא אדומו. אודום זה ראש הטבס, אברהם, דוד, מוישה. הוא איש מוישה עונב מאויד מכל אודום. משלושת אלה שהקודש ברוך הוא ציין אותם, אברהם, דוד ומוישה, מוישה היה הענתן ביותר, משום שהוא היה הגדול ביותר. מוישה היה גודל האנושי מאז בריאס ווילום, ועליו נאמר, עונב מאויד מכל אודם אשר פני אדום. אז ינקו ובינו, אומר, ימי מגורי שלושים ומאה שונו. מעט ורום הו ימי שני חיי, ולא ישיגו ימי שני חיי אבויסי בימי מגוריהם. אלה דבריו של ינקו ובינו, ינקו וצדיק, כפי שהרמב״ם קורא לו בסוף הלכות חסידות. אבל בשבוע הבא, כאשר אנחנו מתחילים לקרוא את הפרשה, הפוסק אומר, ואיך ינקו וירץ מצרים 17 שונו, ויהי ימי ינקו שני חיוב, שבע שונים וארבע ממש שונו. שלא תטעו לקחת את דבריו של ינקו כנתון, הקודש ברוך הוא אומר על ינקויב, כך כתוב בתוירוסוי, ויהי ימי ינקויב, שני חיוב. לא רק ימי מגוריו היו 147 שנים, ימי ינקויב, שני חיוב, כאברום, כיצחוק, כך גם ינקויב. ימי ינקויב, שני חיוב היו, שבע שונים וארבעון ומאס שונו. כל יום היה יום של חיים, יום של תוירו, יום של חיים שאין בהם בושו וכלים או חיים שיש בהם תוירו ויר שמיים, אהב אסתו ויר שמיים, וחי עבודם לא אמר, מוסי יגיע מסי, למסי אבוי סי, יהיה רצון שנזכה, שכל יום מימי חיינו יהיה מלא חיים, שנזכה לשנויס חיים, שנזכה ללכת בדרכי אבוי סי, ושנזכה לישוע סלומים, בביאז גואל צדק, במהרו ויומנו אמן.